טוב, אז השיעור הזה יהיה לא מאוזן וקיצוני. טוב. בגמרא מסכת שבת, פרק שני, כתוב שמי שלא זהיר בנדרים, בניו מתים כשהם קטנים. אם חלילה אדם נודר ולא מקיים את הנדרים שלו, לא מחשיב את הרצינות את הנדרים, אז בהתחלה כתוב שאשתו מתה, אחר כך כתוב שהבנים שלו הקטנים מתים. נדרים זה לא עולם שמתחיל מהחובה. אנחנו לא חייבים. נדר זה לא חוק, זה לא פקודה. נדר גם באופן טבעי פחות בא משכל מוצר. הרבה נדרים הם תוצאה של התפרצות רגשות. חנה נמצאת במצוקה, אז היא נודרת נדר להשם. יעקב נמצא בעת צרה, לבדו, נודר להשם. זה יכול להיות בגלל מצוקה, זה יכול להיות גם התרגשות גדולה. בספר יונה, אז המלאכים כל כך מתפעלים, רואים איך שמשליחים את יונה למים, והסערה נעצרת, כל כך מתרגשים ומתלהבים, ומבינים שהשם הוא האלוקים, אז הם נודרים נדרים להשם. אז נדר זה הרבה פעמים הבאה של עולם רגשי. פרשת מתות, פרשת שבוע קודמת, אנחנו יכולים לראות שרוב פרשיית הנדרים עוסקת באיזון שצריכים נדרים. בדרך כלל רוב פרשיית נדרים עוסקת באישה או בת שנודרת נדרים, ושאביה או בעלה צריך קצת לבדוק, יכול להיות שהנדר קצת מוגזם. כל נדר וכל שבועת איסר לענות נפש, משהו שהוא יותר מדי עינו נפש, צריך לאפר. זאת אומרת שהנדרים כפי שהם מופיעים בתורה הם מאוד מבטאים את הרגש הנשי, שצריך לפעמים לאזן אותו על ידי השכל הגברי. הנדר הוא ביטוי רגשי למציאות עכשווית, למשהו שקרה עכשיו. הוא חיי שעה. הוא לא מתחיל מלמעלה, הוא מתחיל מלמטה. והיה מקום קצת לא להחשיב אותו יותר מדי. בסדר, אדם מתרגש מאוד, הוא נדר. בסדר, אחת זה עובר את ההתרגשות, עובר האירוע, עובר את... בסדר, אתה רואה כבר זה קצת פרופורציות, מה התרגשת, מה אתה עכשיו זה. במבט מושכל וקצת ארוך טווח, אז מסתכלים ואומרים, זה סתם זה התרגשות. ואנחנו רואים שלא ככה, אדם שמזלזל בנדרים שלו, אז דינו חמור מאוד, אשתו מתה, בניו מתים. הסביר הרב קוק בעניין שאדם שזלזל בנדרים זה אדם שמזלזל בעולם הרגשי, בעבודת השם. זאת אומרת שהוא חושב שהעיקר בעבודת השם זה רק השכל, מה שהתורה מבררת, מה שחייבים. הוא שוכח שחלק נכבד מאוד מעבודת השם זה הרגש, במיוחד הוא אומר בחינוך. קודם כל הרגש יוצר את התשתית הנפשית, את ההרגלים הנפשיים, את הלך הרוח ואת זרימת החיים. השכל יכול לבוא אחר כך ולהעמיק ולחקור ולברר, אבל את זרימת החיים הטבעית, את הכיוון שלנו בחיים אנחנו מקבלים מהרגש. מה שהתחנכנו בילדות, על ידי המשפחה, על ידי המחנכים, על ידי הסביבה, החברה, הרשמים הרגשיים שעיצבו אותנו בילדות, הם במידה רבה אלו שמכתיבים וקובעים את הכיוון שלנו בחיים. לאיפה נזרום? לא רק את הכיוון הכללי, אלא ממש את ההתייחסויות שלנו לכל מיני נושאים. ילדים יכולים לקבל וצריכים לקבל בילדות רגשי קודש. ילד בן 3 עוד לא יודע לקרוא, הוא לא יודע ללמוד תורה, השכל שלו בכלל לא מבין מה זה תורה, אבל כשהוא רואה ספר תורה הוא רוצה מאוד לנשק אותו. אם חלילה נופר סידור, מיד מרימים ונותנים נשיקה, ויש לו יחס רגשי מאוד חשוב לתורה. הוא שר שירים על התורה ויש לו עולם רגשי מאוד מאוד כבר מפותח לכל דבר שבקדושה, למרות שהוא עדיין אין לו, הוא עוד לא נפגש עם התורה בכלל בשכל, הוא עוד לא לומד תורה אף כאן. גם אדם מבוגר צריך לשמור על הרגש, רגשי הקודש שבקרבו. רגשי הקודש יוצרים את המצע, את הזרימה, את הבסיס, את התשתית שלנו בחיים. רגשי הקודש ביחס לתורה, ביחס למצוות, רגשי הקודש, רגשי מוסר, המון המון ערכים מתחילים מרגש. יש לך רגש מוסרי, רגש של טוב, של רחמים, של חסד, של שאיפת צדק. זה דברים שמתחילים מהעולם הרגשי שהתרגלנו אליהם. רגש של אהבת העם, אהבת הארץ, והמון רגשות שהם הוטמעו בנו בשלבים שונים של החינוך וצריכים להמשיך ללוות אותנו כשאנחנו גדלים, כי זאת התשתית של זרימת החיים. זה השוטף. השכל הוא לא השוטף, צריך לעצור את החיים ולחקור. זרימת החיים זה הרגש. יותר מזה, בעזרת הרגש אנחנו יכולים להגיב תגובות הרבה יותר מהירות מאשר השכל. השכל הוא איטי מאוד, דיברנו על זה שבוע שעבר קצת, הוא מאוד איטי, הוא חוקר המון מחקרים, יש לו המון שאלות והמון ספקות, ולפעמים אנחנו צריכים לקבל החלטה, אולי לא שלמה, אבל החלטה ראשונית, גישה, בזמן קצוב. אתה בעד או נגד? אתה הולך עם זה או לא? זה נראה לך טוב או נראה לך רע? אתה מזדהה או, לא, או סולד? לא תמיד יש לנו יכולת לעשות בירור שכלי ארוך, אבל הרגש יכול לעבוד. הרגש עובד ונותן לנו תמונה ראשונית, בעד, נגד, מזדהה, לא מזדהה. זה מאוד משמעותי. בעניינים מוסריים, בעניינים רוחניים, בעניינים של עבודת השם, זה מאוד משמעותי. הרגש גם, כותב הרב קוק בעניה, עוזר לנו להציט מחדש קומות של אמונה או יראה שנשכחו, שנאבדו עם השנים. בעזרת פנייה לרגש אפשר לשחזר ולעורר דברים נשכחים. לפעמים אדם הוא סטה מהדרך, נשחק, שכח הרבה דברים, אבל אם פונים אל הרגש שלו אפשר פתאום מחדש להציט איזה איסורים מצפון, איזה התלהבות, איזה אמת פנימית, כמו שעשה אליהו הנביא במעמד הר הכרמל. מי שרוצה לראות בעירה של מרים, אומרת הגמרא, יעלה להר הכרמל. בארה של מרים, הבאר זה מעיין שנמצא מתחת לאדמה, זה לא הגשם שבא מהשמיים, זה משהו שבא מלמטה, זה עולם הרגשות שמתעורר. בארה של מרים, מרים לא של משה ולא של אהרון, הבאר זה הרגש שמתעורר מלמטה, זה הצד הנשי. מי שרוצה להבין כמה זה חשוב, שילך בעקבות אליהו הנביא להר הכרמל ויראה איך שאליהו הצליח לעורר את העם כולו על ידי פנייה אל הרגש. הוא האמין בזה שאפשר על ידי הרגשות לעורר מחדש אש כבויה ולהעליב את כולם, לעשות דברים מאוד משמעותיים. הרגש הוא כלי חינוכי מדרגה ראשונה. כל התפילות שלנו בנויות על רגש. עבודת השם שלנו, אם היא לא נעשית עם רגש, היא לא שווה הרבה. אחמנא לי בבאי. רגש זה התלהבות, רגש זה תמימות, זה התמסרות, זה חשק. עולם שלם שלא בא מהשכל. ראשית חטאת החינוך, כך הוא כותב, ראשית חטאת החינוך זה שחושבים שהכל, כל החינוך הוא דרך השכל. לא בריאה שכלית מופשטת הוא האדם. ולכן חלק בלתי נפרד מחינוך, מעיצוב האישיות, זה להשקיע משאבים, זמן, תכנון, תשומת לב לבניית הרגשות. יש ספרי מוסר, למשל, שפונים רק לרגש. יש שירים, לפעמים אנשים שרים, שומעים שירים, זה פונה רק לרגש. עולמות שלמים של עבודת השם, אנחנו צריכים להשקיע בהם הרבה. רגש זה הזדהות, זה זרימה נכונה. הבעיה ברגש היא כפולה. יש מאמר חשוב שנקרא דעת אלוקים, שמופיע בעקבי הצום. שם הרב קוק מסרטט שלוש דרכים של דעת אלוקים, ואחת מהדרכים שהוא מתאר זה הדרך הרגשית, פנייה אל אלוקים דרך הרגש. האדם בונה את עיקר הפנייה שלו לקדוש ברוך הוא ברגשות. מצד אחד זה מאוד יפה, זה מאוד אותנטי, הרגש הוא אותנטי, הוא אמיתי, זה אני, הוא מה מהלב. והרגש גם, בגלל שהוא אותנטי ובא מהלב, אנחנו לא צריכים לדקדק איתו על קוצה של יוד. כי הוא עכשיו לא בא להגדיר הגדרות מדויקות, הוא בא להגיד מה היחס שלי. לפעמים כשאנחנו מאוד מתלהבים ממשהו, אז נכון, אנחנו לא עכשיו עסוקים בפוסטי במילה, לשים לב בדיוק ככה, אנחנו לא עושים עכשיו בהגדרות הלכתיות. אנחנו מתארים יחס, מתארים עמדה נפשית. זה יתרון גדול של הרגש. דוגמה לדבר, בזמן תפילה, אנחנו חוטאים בהגשמה. אנחנו מתפללים, אנחנו חוטאים בחטאים מאוד חמורים, לכאורה. אנחנו מגשים את הקדוש ברוך הוא. קודם כל, בלי בושה, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא בגוף שני, בגוף נוכח. מה שאנחנו לא מזים לעשות לרב שלנו, וגם לא לסמכות שמעלינו, אנחנו פונים לקדוש ברוך הוא לא לפי הכללים. ברוך אתה, מה זה אתה? מי אומר לרב שלו ככה, אתה, אתה? תתבייש. ואנחנו מתארים אותו בתיאורים, האל הגדול, הגיבור, הנורא, ומשתחווים לפניו, כאילו פה, מדמיינים, ולא נזהרים כל כך. כי באמת עכשיו הנושא הוא הרגש. הרגש הוא לא צריך להיות עכשיו כזה זהיר ומדויק ומלוטש. ולכאורה מכל זה באמת הרגש הוא מאוד יפה, לא הרבה יתרונות, אבל יש לו שתי חסרונות. חיסרון ראשון, רגש לא יודע לנהל. בשביל לנהל מערכת אי אפשר לסמוך על רגשות. כן, מלך, כותב המהר"ל מפראג בספרו תפארת ישראל, לא יכול להתנהג לפי רגשות. אי אפשר. הרגש כל פעם יתרגש ממשהו אחר. כל פעם משהו אחר יכבוש אותו. כל פעם עסוק ב... נמשך לפה, נמשך לשם. דברים טובים, אבל אי אפשר ככה לנהל. בשביל לנהל, צריך להציב מטרה ברורה ולגייס את כל הכוחות אל המטרה ולנהל אותם, ולא לתת אף פעם למשהו שיסיט אותך מהמטרה, מההתנהלות, אל משהו צדדי. אם ראש ממשלה יצא למלחמה וכל פעם ההחלטות שלו ינו לפי רגשות, אז אי אפשר ככה להילחם. יום אחד קורה ככה, אז טוב, נעשה ככה. יום שני אחרת, הרגש אומר לפה. כל יום הרגש יכול להגיד משהו אחר. יום אחד רגש של צער, יום רגש של שמחה, יום אחד רגש של פחד, יום אחד רגש של תקווה. המון רגשות יש לנו בחיים וכולם נכונים. לא נשאר ככה לנהל. לכן, ניהול החיים לא יכול להיות בידי הרגש. הרגש יכול ליצור את זרימת החיים. את האינטואיציות הבריאות של החיים, את התגובות הנכונות של החיים, אבל לנהל את החיים אי אפשר לדי הרגש. ראובן, שמעון ולוי לא זוכה למלכות. רק אתה יהודה יודוך אחיך. גם ראובן, גם שמעון, גם לוי לא זוכה למלכות, כי הרגש אצלהם גבר יותר מדי. פחז כמיים. מה זה פחז כמיים? רגש יפה, אבל מתפרץ. אי אפשר לנהל ככה. כלי חמאס מחרותיהם, אי אפשר לנהל ככה. אומר אברבנאל, רק יהודה יכל להיות מלך. זה לא אומר שלמלך אין רגשות. דוד המלך, אין אדם מלא רגשות ממנו. הוא מלא שירים. הוא כולו רגשות אדירים של, של, של זמר ותהילים ומה לא. זה לא אומר שאין לו רגשות, יש לו המון רגשות. אבל ניהול הממלכה לא נעשה על ידי רגש. הוא לא יודע לנו, הוא לא יכול לנהל. כל פעם יימשך אחרי משהו אחר. יש לרגש חיסרון נוסף. לרגש קשה ליצור שפה משותפת. רגש הוא דבר מאוד אינדיבידואלי, מאוד מאוד אישי. אני מרגיש ככה, הוא מרגיש ככה. קשה ליצור ויכוח סביב רגשות, קשה ליצור שיח סביב רגשות. אי אפשר ליצור שפה משותפת מתואמת עם רגשות. רגש הוא באופיו נשאר אישי. אני מרגיש עכשיו שמח, אתה מרגיש עצוב. מה, אני יכול לשכנע אותך? זה מה שאני מרגיש, זה מה שאתה מרגיש. מה שייך לשכנע? אם אני סובר סברה, אתה אומר סברה הפוכה, אני יכול לשכנע אותך. מה ההיגיון מה שאתה אומר? מה ההיגיון שאני אומר? ואיך ההיגיון שלי יותר טוב? אבל אם זה רגש, אין שיח. זאת אומרת שרגש לא יכול ליצור אחדות. רגש לא יכול ליצור שיתופי פעולה. כל עולם המדע האוניברסלי היום הוא עולם שמאוד מאוד התפתח בזכות העובדה שהוא לא רגשי בכלל. עולם המדע מתפתח כל השנים האחרונות, עולם מדע נטול רגשות. בגלל שהוא נטול רגשות, לכן הוא מתפתח. למה? כי נוצר שיח. כל המדברים אחד עם השני, יוצרים שפה משותפת, היגיון משותף בכל התחומים. אז יש ברכה, יש יחסי גומלין. עבודת השם שהיא רק על פנויה על רגש, ועבודת השם שהיא נשארת פרטית. פרטית ולא ציבורית. ואנחנו שואפים לעבודת השם ציבורית, עבודת השם של חברה, של עם, של קבוצה. ברוב עם הדרת מלך. בשביל ליצור עבודת השם ציבורית חייבים שפה משותפת, שיח. מקומות שעבודת השם הייתה בנויה רק על רגש, מצאו את עצמם מתפצלים ללא הרף, לפיצולים ותתי פיצולים ועוד פיצולים, וזה לא נגמר. כי אני מרגיש ככה והוא מרגיש אחרת, ואני, זה הרגש שלי והרגש שלו, ואין לי מי לדבר, אז אנחנו נפרדים. כי אני מרגיש ככה וזהו, והוא כך. אנחנו לא רבים, למרות שלפעמים גם זה גורם למריבות, כי כשלא מדברים אז יש מריבה. אבל גם אם לא רבים, קשה לשתף פעולה. אין שיח, אין הדברות. אכל כן ביעקב, אפיצם בישראל. זה יוצר תפזורת. לכן אנחנו, בצד העובדה שהרגש הוא תשתית החיים שלנו, התשתית החינוכית של החיים שלנו, השכל מאפשר לנו להנהיג את החיים ולחבר אותם למערכת רחבה יותר, לציבור. צריך להכניס שיקול דעת, סברות, צריך לדבר בשפה שאחרים מבינים אותך. לכן מאוד מאוד עוזר בכל מיני מצבים בחיים לדבר. כשאדם נמצא במצב רגשי מורכב, מסובך, כשהוא מכריח את עצמו לדבר, הוא חייב לתרגם את הרגשות שלו לאיזושהי שפה. ומה שקורה לו זה שהוא צריך לתת איזשהו היגיון, איזשהו ניסוח שכלי מסוים לעולם הרגשי. אחרת אי אפשר לייצר שפה. וככל שמשוחחים יותר ומדברים יותר, מאזנים את הרגש ומוצאים אותו מהפרטיות. חובה גדולה, למשל, לנחם אבלים. למה חובה לנחם את האבל? אנחנו לא צריכים לדבר. כשמגיעים לבית אבל, חס ושלום, שכולם, שלא נחווה צער, אבל כשמגיעים לבית אבל, אנחנו לא, המנחמים לא באים לדבר. לפעמים יש אנשים שטועים בזה. חושבים שבאים לבית האבל כדי לפטפט איתו, להגיד לו את כל מה שאנחנו רוצים. כמרה אומרת שהעיקר בבית האבל זה השתיקה. באים לשתוק. כדי שמה אתה בא? כדי שהאבל ידבר. מה המטרה? האבל מאוד קשה לו לדבר. האבל, אומרים חזל, דומה כמי שאין לו פה. כך לשון חזל. מאוד מאוד קשה לו לדבר. הוא שרוי בתוך מערבולת רגשית מאוד מאוד גדולה. אבל זה שנמצא לידו בן אדם, שותק. בסוף זה לא נעים. כמה בן אדם, אתה שותק ליד, מישהו שותק לידך, שותק, ואתה שותק. בסוף אתה חייב להגיד משהו. לפי ההלכה, אסור לדבר בבית אבל לפני שהאבל מתחיל לדבר. זאת אומרת, בעצם אנחנו באים לבית אבל בשביל לגרום לו לדבר. מה קורה לאבל שהוא מדבר? הוא מתחיל לצאת מהעולם הרגשי הסוער שלו, שהוא לגיטימי, אבל הוא לא מאוזן. למה הוא לא מאוזן? כי הוא מנותק מהציבור. מנותק מהכלל, מהמערכת. הוא שקוע הפרטיות שלו. וזה עצמו מצב לא מאוזן. עכשיו הוא חייב לדבר. אז כשהוא מדבר, הוא צריך לאט לאט לאבד את הרגשות שלו לשפה, למושגים, לשכל. כי רק עם שכל אפשר לדבר. בלי דעה אין דיבור. וזאת מתנה שאנחנו יכולים לתת לאבד. אנחנו מכריחים אותו בעצם לדבר. גם חולה. חשוב מאוד לבקר חולים, גם בשביל להתפלל עליהם בראש ובראשונה, אבל גם בשביל שהם ידברו. כל פעם שאנחנו מדברים, אנחנו עוזרים לרגשות להתברר ולהתאזן. לעבור למושכל. לפעמים כשמתווכחים אנשים, חלק מהוויכוח הוא לעזור אחד לשני, להכריח אחד את השני, לנסח את הרגשות. לפעמים אתה רואה בן אדם שהוא מתעקש עם מישהו, תסביר לי מה, למה אתה חושב ככה. ככה, וזה דעתי, תסביר למה אתה עושה ככה, למה, למה היגיון? הוא נראה מציק לו, אבל זה לא נכון, הוא עוזר לו. העזרה מאוד גדולה, כי יש אדם, אדם מרגיש משהו. אז זה הדעה שלו. ומה זה הדעה שלו? ככה הוא מרגיש. צריך לעזור לו. זה רק נשאר רגש. צריך לא אומר שהרגש לא נכון, אבל הרגש הזה צריך לעלות כיתה. זה שאתה שואל אותו שאלות ומתווכח איתו, אז הוא חייב להתנסח ולהסביר, ולתת נימוקים וטיעונים, אז הוא מתקדם. מרגש לשכל, מפרט לכלל, מיחיד לציבור. לכן אנחנו לומדים בחבורה, כדי שהמפגש שלנו עם התורה לא יהיה רק רגשי. השכל הוא יותר כללי, יותר ציבורי. אם אדם לא מדבר, לא עוסק בשכל בכלל, עלול להיות מצב שהרגש שלו הוא כל כך פרטי עד שהוא מפסיק אפילו להיות רגש של עבודת השם. לפעמים הפרטיות גורמת לרגש לא לשים לב שהוא ממש נהיה פרטי, פרטי, פרטי לגמרי, כי הוא לא מדבר בשפת השכל. אז בהתחלה זה היה פרטי, עבודת השם פרטית. אבל כשיש פרטיות, הפרטיות יכולה לגלוש לפרטיות בלי עבודת השם בכלל. מסיר אוזנו משמוע תורה, עלול להגיע למצב שתפילתו תועבה. אם אדם לא מדבר בשכל, יכול להיות שהרגש שלו הוא רגש מאוד מאוד פרטי, מאוד נמוך. הוא לא שם לב בכלל שהוא נסחף לאיזה מקום מאוד 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 קטנוני. לכן פילל הזהיר מאוד את אותו גר שבא להתגייר. היה גר שבא להתגייר ורצה ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת. מה זה רגל אחת? אז בהן היה מבואר שרגל אחת הכוונה רגש. אני רוצה לבנות את כל עבודת השם שלי על הרגש, רק על רגל אחת. זה שני רגליים לאדם, שכל ורגש. שתי רגליים. שמעתי את כל התורה, זאת אומרת, אני רוצה לבנות עולם נפשי, רוחני, שלם, מוסרי, עם הרגשות שלי. וליל הזקן מברר לו שההתחלה היא מאוד נחמדה, אבל הרגש עלול לגרום לך לפרטיות. רגע שעלול לגרום לך שאתה תשכח את הזולת, את השני. את הכלל, את המערכת. אתה עורר רק את הזווית שלך, אתה לא שם לו לזווית השנייה. דהלך סני לחברך לא תעביד. אז אתה צריך להכיר מה זה החבר שלך. אבל שים לב שיש גם אותו. אתה צריך לצאת מהבועה הרגשית שלך. אידך זיל גמור, יש הרבה מה ללמוד. יכול להיות שהצד הראשון הוא רגשי, אבל הוא לא יחזיק. על רגל אחת קשה לעמוד הרבה זמן, כי אין תהליך, צריך משהו מאזן. כשאנחנו פונים לציבור העממי הרחב, יש משקל עצום לרגש, יותר מאשר לשכל. ציבור הרחב, כמו הילדים, המון המון דברים בציבור הרחב העממי תלויים ברגשות. אנשים ביום יום לא יכולים להפעיל יותר בידי שיקול דעת וספרות ושכל. עבודת השם שלהם, של רוב הציבור ההמוני, עבודת השם היא בעיקר בנויה לי על אנרציה רגשית, על הרגלים רגשיים. והדגש כשאנחנו מדברים על הציבור הרחב הוא על שפת הרגש, על העולם הרגשי. הרבה יותר חשוב. זה מה שיוצר את הגלים החברתיים, את שטף החיים, זרימה נכונה. אז הוא לא מדויק, הוא לא מנוסח, לא משנה. הוא בכיוון הנכון, הוא זורם נכון. כשפונים לעמי ארצות, להמון, צריך לפנות בעיקר לציר הרגשי. תמיד החכמים, המנהיגים, צריכים להיות שכליים מאוד. אבל הציבור הרחב, המונהג, הוא אמר הציבור העממי, מה שמניע אותו זה רגשות. וצריך מאוד מאוד להכיר ברגשות ולתת להם המון מעמד, המון המון משקל. אנשים הולכים לכותל המערבי לא בגלל שהם למדו הרבה. אנשים הולכים לכותל בגלל רגשות. אדם שלומד יכול להסתכל על זה קצת בציניות, קצת בקרירות, להגיד מה אתם מתלהבים, בלגן וזה. בסדר, מה? אתם למדתם בכלל, אתם אומרים זה כותל, למדתם מה זה הלכות מקדש, מה זה, אתם לא יודעים כלום. זה לא נכון. כי זה יוצר מקום בלב. זה הרגש. בזכות זה עם ישראל עלה לארץ, בזכות הרגשות האלה. בזכות זה כבשו את ירושלים, בזכות זה אנשים באים לבית כנסת. אנשים לא יודעים הרבה דברים, אבל הוא בא לבית כנסת, הוא רואה ספר תורה, יש לו רגש. בציבור הרחב זה דבר מאוד מאוד חשוב. העצמת הרגשות. שמחת תורה, חגים, שבתות, שירה בבית כנסת. יש צד ילדותי קצת כזה. אנשים צריכים את זה. זה מאוד מאוד חשוב. חיבת הקודש, חיבת הערכים. כשעוסקים בציבור רחב, יש המון משמעות לתקסים ולסמלים ולהרגלים תרבותיים. כל זה רגש. תנסה לגעת באיזה סמל, לפקפק בו, תראה מה קורה. אנשים מתקוממו, אנשים גמרת אותם. לא יכולים. כי הרגש ההמוני תלוי לגמרי בדברים האלה. הוא לא יכול בלי זה. הוא ניזון מזה. תודעת הציבור, תודעה ציבורית, בנויה המון המון על רגשות. המון. ואנשים שהם עוסקים בהנהגה ובהוראה ובחינוך חייבים להכיר את זה. המשקל העצום של הרגש בתודעה הציבורית. אבל ככה לא מנהלים. כשמנהלים, כשמובילים מערכת, כשמחנכים, המחנך, המוביל, המנהיג, אצלו, המשקל של השכל צריך להיות יותר גדול. הוא צריך ליצור שפה משותפת. אם תלמיד חכם, ראש ישיבה, ידבר את דבריו מתוך הרגש ולא יסביר, לא ינמק, זה דבר מאוד מסוכן. הוא בעצם מחייב את האנשים להיות, להרגיש מה שהוא מרגיש, אבל לא מסביר להם, הוא לא יוצר שפה משותפת, הוא לא יוצר שיח, הוא לא יכול לאחד. בסוף הוא יהיה זווית. זה מה שהוא מרגיש, זה מה שאפשר לעשות. מי שמתחבר, מתחבר, מי שלא מתחבר, לא מתחבר. ככה אי אפשר ללמד תורה. כשמלמדים תורה צריך ללמד בנימוק, בסברה, בשכל, בהיגיון, כדי לפנות לציבור כמה להצליח להנהיג ציבור, להוביל אותו, להדריך אותו. איזה עוצמה יש לרגשות. נכון, ולכן זה התפקיד של מנהיג. זה בדיוק מה שמנהיג. כן. הזדהות מאוד עמוקה. רגש זה הזדהות. תמיד חכם, הוא צריך לייצג איזה עמדה שהיא לא עוד משהו. עוד משהו מלמעלה, משהו יותר מורם. הוא לא העמון. להבדיל את עצמו מהעמון. איך הוא יבדיל את עצמו? תמיד חכם דומה לראש. כן, כן. זאת אומרת, הוא צריך להציג שהוא בא מעולם, מעולם מושכל, ועובדה, הוא משתמש בטיעונים, בסברות. אז הוא יוצר לציבור איזו הבנה שיש פה רמה אחרת, מקום אחר, שמענו דברים, זה לא עוד רגש, כולם מרגישים וגם הוא מרגיש. אז כמו כולם, כשהוא רוצה ליצור אווירה, חשוב מאוד שהוא יכיר ברגש הזה וישתף איתו פעולה. אבל כשהוא רוצה, צריך לבנות מנהיגות, להוביל, הוא צריך ליצור משהו שהוא מעל הרגשות של כולם. לקנות, ראיתי קורא לזה ביטוי, לקנות, אפשר בעזרת רגשות ליצור אווירה, אבל קשה ליצור שיח. אווירה אפשר ליצור, שיח אי אפשר ליצור. כמו שאומרים, על טעם ועל ריח אי אפשר להתווכח. אי אפשר לדבר. אני מרגיש ככה, אתה מרגיש ככה. נגמר. מה אפשר לעשות עכשיו? אני מרגיש שהרמב״ם צודק. אני מרגיש שהראש צודק. למה אתה מרגיש? ככה אני מרגיש. תסביר. לא יודע, ככה אני מרגיש. אפשר לנהל ככה סדר בוקר? נגמר הבית, שמה, אני מתחבר להבית. מה, למה? אני ככה, ליבי אומר לי הבית צודק. נגמר הסדר. הוא הלב שלו אומר הבית צודק, הוא אומר רבא צודק. למה? ככה אני מרגיש. ככה ליבי אומר לי. וזהו, מה יש לנו עכשיו לעשות ביחד? אני מדבר על עבודת השם. אי אפשר ליצור ככה הסכמה, אי אפשר לדבר. מה עושים עכשיו? יש נגיד דילמה הלכתית, ערכית. מה עושים? צריך לדבר. איך נדבר? אני מרגיש ככה, אני מרגיש ככה. אני מה? זאת אומרת, לא נוצר תקשורת, לא נוצר שיח. אמיתי, לא מדבר על דברים חיצוניים. באמת, באמת, אי אפשר ליצור לעשות כלום. זה החיסרון מאוד גדול של רגש. ויש תרבות שלמה, צריך לדעת, תרבות שלמה שמתפתחת ככה, לצערנו הרב, לצערנו גם גולשת לתוך בית המדרש, תרבות שלמה שהרגש מוביל, המשמעות שלה זה התפרקות בית מדרש. בית מדרש מתפרק. אני אומר את זה בכאב ובאחריות. בתי מדרש מתפרקים, כפשוטו מתפרקים, מתפוררים, בגלל שהרגש תפס את מרכז הזירה, בית המדרש פשוט מתנוון. לאט לאט מתנוון, ישיבות מתפרקות. ממש מתפרקות. למה זה קורה? כי הרגש הפך להיות המרכז, ואז אין כלום, נגמר. הרב נותן שיעור. בעצם למה להקשיב לשיעור של הרב? אני מרגיש ככה. והרב, גם כשהוא מדבר, הוא בעצם לא מסביר. הוא רק אומר שהוא מרגיש ככה. טוב, אז הרב מרגיש, אני מרגיש. טוב. אז אם במקרה אני חסיד מאוד נלהב של הרב, אני אתאמץ להרגיש כמו. זה קשה. וכנה לחברותו, תמה נגמר, אין חברותה, החברותה מתפרקת. אז בתי מדרש שלמים מתפרקים. כי אין ביקוח. הרמה והרבד, אני איתו, הוא איתו, וזהו נגמר. אז היום זה מאוד אופנתי, כל אחד והרגש שלו, כל אחד מה שהוא מרגיש, כל אחד מה שהוא מרגיש, ונגמר, אין שיח, אין גם ויכוחים, גם לא מתווכחים. כי אין מה תתווכח. אז אם זה קורה בפקולטות לפילוסופיה, באוניברסיטה, זה לא מטריד אותי כל כך. שיתפרקו להם. אבל אם זה קורה בישיבות, בתי מדרש, זה בעיה חמורה מאוד. וזה קורה. כן. אני חושב שאנחנו לא משלבים. אנחנו יוצרים יחסי גומלין. שתי רגליים. אנחנו לא משלבים. רגל ימין ושמאל לא משולבות. לאט לאט, מזה, מהפעם ככה, פעם ככה, או נגיד ככה, מהמקום שכל אחד לוקח, נוצר איזון. נוצר תהליך. זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. יש יחסי גומלין, השפעות הדדיות. מדי שאני משקיע בשכל וגם משקיע ברגש, במכלול נוצר מזה איזון.
שלא צריך להוציא אותו מהפרטיות. הנה, אבל את השבוע הזה
שאנחנו נפנים על להיות שוקולד בעצמם. לא, מה, לתקוע בצון, זה פרטיות, זה מצב לא מאוזן פרטיות, זה מצב לא טוב. פרטיות יכולה להוביל את הבן אדם לאיבוד כל פרופורציות בחיים. לשכוח דברים, לא לשים לב, לאבד את עצמו, זה לא טוב. אדם צריך להתאזן. אתה חלק מחברה, אתה חלק מהחיים, אתה חלק מהעולם. אתה חייב לדבר. אתה חלק, אתה לא מת, אתה לא לבד. הבדידות זה תומה. אז הוא עושה דברים שקשורים לעולם הרגשות. לדוגמה, הוא שר שירים ורוקד ויותר נותן נשיקות. סיפרתי לכם שבוע שעבר רב אברום? לא סיפרתי. אני כבר לא זוכר, אני כבר הבאתי את הראש שלי. כשהייתי בחור ישיבה צעיר, אהבתי ללכת בסוף התפילה לרב אברום. לשאול אותו שאלות בסוף תפילת שחרית. האמת שלא היה לי שאלות טובות. סתם הקרצתי דברים. אבל למה אהבתי? גם לא הייתי שאלה, הייתי עומד שם. מה למה? הייתי אוהב לראות איך הוא מקפל את התפילים ואת התלית. אתה יודע כמה נשיקות היום נותן לתלית ולתפילים? כל עוד נשיקה, כאילו ליתר ביטחון עוד אחת. נגלגל, נותן נשיקה, עוד גלגול, עוד נשיקה, עוד זה, זה גומר, מניח את התפיל, נותן למשיקה. זה סגר כבר, כל כיפול של תלית היום נותן נשיקה, כל הציציות נותן נשיקה, הוא מכניס את זה לתוך התיק, נותן נשיקות לתיק. כל בוקר כך, אדם תורה, אדם זקן, כולו תורה, תורה כמה רגשות. השלה הקדוש אומר לנשק את ארבעת המינים. אומר לנשק את המצה, אומר לנשק את התפנות של הסוכה. איך אומר השלה? הוא היה אשכנזי. זה, זה, זה דבר שבונה רגשות. מה אתה חושב? אני חושב שזה שהאדם מדבר, מה שניסינו לומר, מתרגל לדבר, ליצור שיחה, זה יוצר דבר שמאזן רגשות. נכון. לדבר, אבל אישה זרוקה לגבר לדבר איתו. כי אם מדברת רק נשים, אז הן לא יוצאות מזה. יצחק גבר כדי לצאת. השבוע, דבוננו, אנחנו צריכים להתמודד גם עם זה, יש המון, באלי וסביבותה, יש המון המון אנשי קבע. אז אנחנו כל השנה עוסקים הרבה מאוד בשיעורים לנשות קבע, תמיכה במשפחות קבע, ולא רק באלי, בכל המערכת. אז השבוע היה כינוס, עשינו כינוס, הגיעו עשרות נשים, שכולם הבעלים שלהם נמצאים בלחימה, בדרגות שונות, חלקם מפקדי גדודים, מפקדי חטיבות, חלקם בדרגות נמוכות יותר. אז עברנו שיעור. ובסוף השיעור אמרתי שכל השיעור ניסיתי לומר, תשאלו, תדברו, ואף אחד לא דיברה כלום. בסוף השיעור אמרתי, תראו, אני מצטער, אני לא דיברתי, אבל אני מצטער שלא דיברתם, שלא שאלתם. אז אחת אמרה, להפך, אנחנו כל הזמן מדברות אחת עם השנייה, זה בדיוק הבעיה, שאנחנו צריכות לשמוע משהו אחר. אז אם גבר מדבר כמו אישה, אז אשתו מאוכזבת. היה לה מספיק בנות לדבר איתה. יאללה, שהייתה גרה בדירת רווקות, היה לה מלא בנות לדבר איתה. שמה התחתנה? בשביל שגבר ידבר איתה. היא מדברת המון, אבל היא צריכה איזה קול אחר. אל תרבה שיחה עם האישה, אל תרבה שיחה נשית. אם השיחה שלך היא נשית, אתה מאכזב את אשתך. היא צריכה שגבר ידבר איתה, לא אישה. מה זה יעזור לה עוד אישה לידה? יש לה מספיק. זה אחריות, זה אחריות מאוד מאוד גדולה, גם כלפי עצמנו, שלאזן, שיש קול שאומר, רגע, בוא תסביר לי אבל למה, ומה הנימוק, ומה הסברה, ומה ההיגיון, ואיך זה מסתדר עם זה. זה קול אחר, זה קול של שכל. ושיחה, במובן של לא רק לשפוך את הלב, אלא שיחה זה סברה, שיקול, היגיון. אישה לא יכולה, היא פסולה לדון, פסולה להעיד. למה היא פסולה לדון? היא לא יכולה למצוא שיח בבית דין. היא התרגשה מאוד, היא צודקת. היא צודקת לגמרי שהיא התרגשה. אבל היא לא יכולה לשבת בבית דין ולדון. היא לא יכולה להיות מלך, נכון? אסור, למנות אישה למלך. היא צודקת ברגשות שלה. כל הרגשות שלה צודקים לגמרי. אבל אי אפשר לדבר. אי אפשר לנהל. אז מצד אחד, מי שמזלזל בנדרים, אשתו מתה. מי שמזלזל ברגש, זה לא טוב. ומצד שני, אנחנו מאוד מאוד צריכים לשים לב. לשכל. את יום הכיפורים פותחים בחשבון נפש על הרגש. מתחילים בכל נדרי. חשבון נפש על זה שזלזלנו ברגשות שלנו. ככה פותחים את יום כיפור. ואתה רואה שזה לא יאומן, אבל עמך ישראל, תשאל, עמך ישראל למה באים? לכל נדרי. לא ברור למה. כשאני עומד עם חילוני, אמרתי להם, כל נדרי, אין לה מושג מה קורה שם בעצם. כולם הולכים לבית כנסת ביום כיפורים לכל נדרי שלו. מה זה כל נדרי? אפס מושג מה קורה שם. זה מילים בארמית, הם לא מבינים שום דבר מה שקורה שם, אבל כולם באים לכל נדרי. למה? כי כל נדרי זה אירוע רגשי. אנחנו מבקשים תשובה על זה שזלזלנו ברגשות שלנו. שלא חיבדנו את הרגשות שלנו. זה קודם לתשובה כלפי הקדוש ברוך הוא. שלא חיבדנו את הצו השכלי האלוקי, כל הוידועים שאנחנו צריכים לעשות. בערב השנה עושים מטרת נדרים. כי אם הרגש לא ביררנו את העולם הרגשי שלנו עם עצמנו, אנחנו עוד לא יכולים לפנות לקומה הבאה, שזה העולם השכלי. ואחרי כל הוידועים הארוכים, שיום הכיפורים מלא וידועים, 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 שזה הכל שכל מאוד חזק, אנחנו צריכים אחר כך שוב איזון רגשי בשמחת תורה, בסוכות, בשמחת תורה, זה המון רגשות. אנחנו כל הזמן צריכים את האיזונים האלה. זה לא טוב, גלשנו יותר מדי לשיעור אחר. זה לא טוב. שיעות ונחמות, שיעות טובות.